ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום נידע דף ת' וו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, 16 שורות מסוף העמוד. הכותרת, וזה גם פתיחת המשנה, שמופיע אצלנו בשוליים תחת הכותרת נושא, כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן. המשנה, כל הנשים בחזקת טהרה לבעליהן, כלומר, מותרות להיות ביחד, גם בלי בדיקה. רש"י אומר שהפעולה של בדיקה הוא כדי להכשיר את האישה לעסוק בטהרות, או לשמור על טהרות, טהרת הטהרות, המזון כמו תרומה או קורבנות. הבאים מן הדרך נשען להן בחזקת טהרה. הגמרא שואלת, למה למתני הבאים מן הדרך? מה זה מחדש לנו? הגמרא עונה, סלקא דאיתא חמינא, הני מילי, מתי אומרים שאישה בחזקת טהרה? איכא דאיתי במטה. בזמן שהבעל נמצא בעיר, דרמיה נפשה, היא שמה על ליבה, שמה לב לכך, ובדקה, ואז היא בודקת. אבל איכא דלתא במטה, דלא רמיה נפשה לא, אבל אם הוא לא נמצא, הוא לא בעיר, היא לא חושבת על הנושא של בדיקות. כמה שמלן, המשנה אומרת לנו, גם מי שבא מן הדרך, הוא יכול להיות עם אשתו בחזקת טהרה, בלי צורך לבדיקה. אמר ריש לקיש משום רב יהודה נשיאה, והוא שבא ומצאה בתוך ימי עונתה. שהמשנה שמקילה, זה נכון אם הוא, הבעל חוזר מן הדרך, הוא מצא אותה בתוך 30 יום מראיית הדם האחרונה שהיה לה. אמר רב הונה, אנחנו גם מספרנו פה מספר רומאי 1 ועוד כמה שורות, תראו מספר רומאי 2, במקום שגמר אומרת אלא אי יתמר אחי יתמר, נקרא לזה גרסה שנייה בדבריו של רב הונה. אז כעת אמר רב הונה, לא שנו אלא שאין לה וסת. לא שנו, מה לא המשנה נמדה, מה שהיא למדה שמצא תוך ימי עונתה, אני אומר המשנה וגם מה שרב יהודה נשיאה הוסיף, שזה שהוא מצא אותה תוך ימי עונתה שהיא לא צריכה בדיקה, רק אם מדובר באישה שאין לה וסת. אבל יש לה וסת, אסור לשמש. עכשיו, הקביעה הזאת היא נשמע די תמוה. אישה שאין לה וסת היא אישה שאין זמן או מקרה קבוע שמלווה ראיית אדם. אישה שיש לה וסת, המחזור הנשי קבוע אצלה. אז לכן מה שרב הונה אומר פה, שהכולה הוא דווקא באישה שאין לה וסת. אז על זה הגמרא שואלת, כלפי ליה, לאן אתה הולך? כאילו צריך להיות הפוך, עד רבה, הפוך. איפכה מסתברה, אין לה וסת, אימה חזאי. אישה שאין לה וסת, אז יכול להיות שתוך בזמן האחרון היא כן ראתה, יש לה וסת, וסת קביעה לה, אבל אישה שיש לה וסת, אז ואנחנו יכולים להיות סמוכים ובטוחים שבתוך 30 ימים האחרונים, שמאז, אם אנחנו בתוך, לא עבר 30 יום, היא לא ראתה דם. כי ראיית הדם אצלה זה בא לעתים קבועים. אלא, אי יתמר, הכי יתמר, אמר רב הונה, לא שאנו שהיא מותרת לבעלה, אלא שלא הגיעה שעת וסתה. אבל הגיע שעת וסטה אסורה. אם הגיע אותו זמן קבוע לה לראות דם לפני שהוא בא מן הדרך, אז היא אסורה. כסבר וסטות דאורייטה. רשי כותב על דאורייטה, הלכה למשה מסיני דמחסקינן לה בתומת ספק. אנחנו סופו של דבר לא יודעים בוודאות, רק מה, הגיע הזמן. אז הלכה למשה מסיני שהגמור קוראית לזה דאורייטה, אומרת שאנחנו מתייחסים לספק הזה כוודאי. רבה באבונה ממשיך הגמרא, אומר אפילו הגיע שעת וסטה נמי מותרת, כסבר וסטות דרבנן. רשי כותב וסטות דרבנן הצריכו החכמים לבדוק ביום וסטה שמה תראה, ומיוהיך דלא אבה בעיר, אם אבא לא היה בעיר ולא ידינן אי בדקה אי לא בדקה, לא מספקינן לה בתומה, לא קובעים שיתמיה מכוח הספק. וזה נובע מכך שהוא מגדיר וסת כרבנן, שהחכמים הם שיצריכו אותו בדיקה ביום וסתה. רב אשי מתני אחי, אמר רב הונה. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', רב אשי גרס כך, לא שנו, אלא לא שנו מה שאמרנו שהיא בחזקת תרה, שמשמע שאפילו הגיע את וסתה, אז הדין הזה לא שנו, אלא שאין לה וסת לימים, אלא יש לה וסת לימים ולקפיצות. מה שמופיע פה בשורה הראשונה, שאין לה וסת, זה מכוונה אין לה וסת ליום לבד, אז, אבל יש לה וסת, יש לה, מה הווסת שלה, מה הקביעה שמאפיין האישה הזאת של המשנה, שיש לה וסת לימים ולקפיצות. היא תראה דם בימים מסוימים שהיא גם קופצת בהם. כיוון דבמעשה טליה מירתא, מאחר שהופעת הדם אצלה תלוי בקפיצה, אימא, אנחנו נוכל להגיד, למרות שהיום שהיא קבועה לראות באדם עבר, יש מקום נועה לא קפיץ ולא חזאי, היא לא קפצה באותו יום, ולכן היא לא תראה. אבל יש לה וסת לימים, כלומר לבד, אישה שביום או תאריך קבוע היא תמיד רואה, ועבר אותו תאריך והוא בא מן הדרך, אסורה לשמש, כסבר וסטות דאורייתא. רבא ברב הונה בר בר חנה אמר, שוב פעם זה המשך גרסת רב אשי בקשר בנוגע לשתי השיטות המורים שראינו מקודם, אז הנה גרסת רב אשי ברבא בר בר חנה אמר, אפילו יש לה וסת לימים מותרת, כסבר וסטות דרבנן. אמר שמואל משמי דרב יוחנן, אישה שיש לה וסת, בעלה מחשב ימי וסתה ובא עליה. רשי כותב בשורה שלישית, מחשב ימי וסתה, אם שהה בדרך שבעה ימים אחר וסתה, דעכשיו עומדת בימים שיכולה להיטהר, אפילו הגיע וסתה, אמרינן טבלה ואין צריך לשואלה. אז שומענו עכשיו מרב יוחנן שאישה שיש לה וסת, למרות שעבר אותו תאריך, אם הוא שהה שבעה ימים אחר אותו תאריך, היא יכלה להתאר ולא מותרת, אז אנחנו סומכים על כך. שאלה, אמר לי רב שמואל בר יבא לרבי אבא, אמר רב יוחנן אפילו ילדה דבזיזה למטבל? האם הדין של רב יוחנן נאמר גם על אישה צעירה, ילדה, כלומר היא צעירה מאוד, שהיא בזיזה, כלומר היא בושה לטבול עד שיפייסנה. ואנחנו מדברים כאן שהבעל לא היה במקום. תשובה, תשימו לב, יש לנו בסימונים סימן של תשובה ארוכה. אמר לי, אז רבי אבא עונה, אתו ודאי ראתה, מי אמר רבי יוחנן? האם רבי יוחנן אמר את דינו בקשר לאישה שוודאי ראתה שהבעל לא צריך לשאול אותה? אימא, ואמר רבי יוחנן, ספק ראתה, ספק לא ראתה, ואם תמסי לומר ראתה, אימא טבלה. ומאחר שהטעם של רבי יוחנן הוא משום ספק, לא מחלקים בין ילדה או זקנה. אבל ודאי ראתה, אם מדובר באישה שוודאי ראתה אדם, מי יאמר דה טבלה? האם אשמח כך אנחנו אומרים שאולי היא גם טבלה? הווה לי ספק, כלומר אם היא טבלה, וודאי מול העובדה שהיא ודאי ראתה, ואין ספק מוציא מדי ודאי. ועל סמך הכלל הזה אנחנו אומרים שאם מדובר באישה שוודאי ראתה, אז יש כאן מצב שוודאי תומה, ודאי איסור כלפי בעל, ועל סמך אולי היא טבלה, אנחנו לא נוכל להתיר אותה לבעלה. אז זה במילים אחרות, אין ספק מוציא מדי ודאי. ועכשיו הגמרא רוצה לבחון הכלל הזה דרך קושיות ממקורות, שלכאורה במבט ראשון נראה שיש מצבים שספק מוציא מדי ודאי. אז על זה הגמרא שואלת, ולא, והתניא, והמשולשים האלו הם מבשרים לנו סדרה של קושיות על הכלל הזה ממקורות, ואנחנו נראה בעמוד שבפנינו שתי קושיות כאלו. והתניא, חבר זה אדם שהוא נאמן על הפרשות, תחומות ומעשרות, שמת והניח מגורה מלאה פירות, והוא השאיר כמות של פירות בשעת מיטתו, אפילו הן בני יומן. זאת אומרת, הם נלקטו באותו יום שהוא מת, הרי הן בחזקת מתוקנים. אנחנו יוצאים מהנחה שהם הופרשו. והאחה, ודאי טבל, אנחנו אומרים פירות שנמצאים באותו מגורה, אותו אוסף של פירות, הם עברו את השלב שנקרא גמר מלאכה, ובכך הם חייבים בהפרשה, אסור לאכול פירות שאינם מתוקנים, כלומר לא הופרשו מהם תרומות ומעשרות. ספק מאוסר, ספק אינו מאוסר, הרי הבן אדם מת ואנחנו לא יודעים אם הוא בפועל הפריש את המעשרות, וקטי ספק הוא מוציא מדי ודאי, ולפי הברייתא הרי בחזקת מתוקנים, אנחנו רואים שהספק גובר על הוודאי. הם ודאי היו טבל, לסמך הספק שאולי הוא הפריש אותם, אנחנו מתירים את הפירות. הגמרא דוחה את הקושיה יש בהמשך שתי דחיות, אחד עכשיו, ועוד כמה שעות תראו פס מפותר תחת הביטוי, ואי בית אימה, זה שתיים. אז הדחייה הראשונה, הטעם, המקרה של אותו חבר שמת, זה לא דוגמה של ספק מול ודאי, ודאי וודאי הוא, זה ודאי מול ודאי, כדרב חנינה חוזה, מבוסס על הלימוד שלו. תאמר רבי חנינה חוזה, חזקה על חבר שאינו מוציא מתחת ידו דבר שאינו מתוקן. אז נכון היה חזקת טבל, הוא בחזקת ודאי אסורים, אבל יש חזקה שעומדת ממול, שאומרת שחבר הוא לא ייתן שהיבול שלו יהיה ללא הפרשה. לכן אנחנו יכולים להגיד שמצד זה ודאי מאוסר. אז זה אינו דוגמה של ספק, של ספק שגובר על ודאי, אלא ודאי מול ודאי, ובמצב כזה אנחנו אומרים שהם בחזקת מתוקנים. אבל זה לא קושיה על הכלל שאין ספק מוציא מדי ודאי. ובית אימה, עוד גישה להסביר את המקרה של חבר שמת, ספק וספק הוא, וחדרה ביושעיה, אולי הפירות האלו לא התחייבו בהפרשות הסמך הלימוד של רבי ישעיה. אז אם יש ספק אם הם היו חייבים בהפרשה, הספק אם החבר יפריש או לא, אז זה ספק מול ספק. זה אינו מקרה של ספק שגובר על ודאי. אז איך זה ספק וספק? על סמך מה שרבי ישעיה מלמד, דיאמר רבי ישעיה, מערים אדם על תבואתו ומכניסה במוץ שלה כדי שתהי בהמתו אוכלת ופתורה מן המעשר. יש אדם שהוא יכול לעשות הרמה ובכך תבואתו לא יהיה חייב בהפרשה, אז אין כאן חזקת איסור טבל. ואיך ניתן לעשות כזה הרמה? הוא מכניס לתוך ביתו תבואה שלא נגמרה מלאכתו, זה הכוונה, מכניס אותה במוץ שלה, אז התבואה לא הגיעה לגמר מלאכה, לא הגיעה לנקודת הזמן שיש איסור אכילת טבל, והוא גומר את המלאכה בתוך ביתו. ומה המטרה שלו? כדי שיכול להמשיך מה שנקרא אכילת הרי, וכאן זה בא לידי ביטוי על ידי אכילת הבהמה. כל מה שבהמה אוכלת הוא לא יותר מאכילת הרי, ובכך מאחר שלא התחייב בהפרשה, הוא מרוויח את ההפרשות האלו שהוא לא צריך להפריש, כדי שבהמתו יכול לאכול בלי חובת הפרשה מצידו. רשי כותב, והוא נותן לנו הרבה רקע, אי בית אימה ספק וספק הוא, רשי אומר למעלה מכאן, אתם רואים בשורות הקצרות, דכי איכי דמסף גלן אם עשרי אי לא, כמו שאנחנו מסובקים אם אותו חבר יפריש את ההפרשות או לא, חינם מסף גלן דלמה לא תביל ולחייב במעשר. מצד שני, אולי הוא לא חייב בהפרשת תרומות ומעשרות מלכתחילה. כמו דאמר כרבי ישעיה, אולי הוא פעל כמו רבי ישעיה. אילה הוא מכניסה במות שלה, דאין טבע מתחייב במעשר, אלא בראיית פני הבית, כשרואה את הפתח, וכיוון דבשת ראיית פני הבית לא נגמרה מלאכתו למעשר, תו לא מחייבה. אף הבי שהוא דשה וממרחה לאחר שהכניסה פה, השתנה הסדר הרגיל. סדר הרגיל זה להגיע לגמר מלאכה ואז להכניס אותה לפתח הבית, אבל כאן הוא לא עשה כך, הוא הכניס בפתח הבית דבר שלא נגמר מלאכתה. מילי דהווה מכניס פירות דרך גגו וקרפיפו לבית, זה עוד פטנט שאדם יכול לעשות כדי להרים על המעשרות, להביא את פירותיו דרך גגו או קרפת, זאת אומרת בא, נכנס מאחורי הבית שלא כדרכו, אפילו היא ממורכת, אפילו אם נגמרה מלאכתן, דקיימה לה לבטואה מן המעשר ולא ראתה את הבית, את הפתח. רשי ממשיך, כדי שתה בהמתו אוכלת אפילו לאחר מירוח, אפילו אחר מה שהיה נראה כגמר מלאכה, זה לא גמר מלאכה מבחינת האיסור אכילת תבל. ולאחי נקד בהמתו, דאילו המאכל אדם לא מצי למימר אחי, דינמי לא מחייב מדורייתא, רבנן גזו על אכילת קבע אפילו בדבר שלא נגמרה מלאכתו. אבל מאכל בהמה קבע שלה, זאת אומרת אכילת בהמה שהבהמה אוכלת תבואה אפילו בצורה קבועה, הרי חשיב לה. אתה מסכת פאה, מאכיל בהמה לעופו לחיות עד שימרח. הלכך, כל שעה, כל כמה דלא חל עלי שם תבל דאורייתא, מאכיל בהמתו. ואחר כיוון דאיקא למימר דאביד להו כרבו שעיה, וכאן במקרה שלנו, מאחר שיש פתח כזה, יש אפשרות שהוא הפעל כמו רבו שעיה, מותרים לאדם, הם דלגבי איסור דמונן מעניה חזקת חבר. במקרה כזה הם מותרים אפילו לאדם, כי מאחר שאנחנו מדברים על איסור דרבנן, החזקת חבר מועיל לו. רק נזכיר שאנחנו אומרים איסור דרבנן, כי מאחר שהוא הכניס לפתח ביתו דבר שלא נגמר מלאכתו, אין כאן תבל מדורייתא. אנחנו חוזרים לגמרא, ועקתי, ועדיין אין ספק מוציא מדי ודאי. והתניא, יש שוב פעם ברייתא שלכאורה מלמד אחרת. מעשה בשפחתו של מסיק אחד ברימון. היה סיפור עם שפחה שהייתה שפחה של אותו בן אדם, שיטילה נפל לבור, ובא כהן והציץ בו, לידה עם זכר עם נקבה. אחרי לידה יש ימי טומאה וטהרה, וזה תלוי על מין הוולד. אז אותו כהן הסתכל לבור לדעת אם זה הזכר או נקבה. הוא בא מעשה לפני חכמים ותיהרו, הם תיהרו את הכהן מאוהל המת, מטומאת מת, בזה שהוא העיל על הבור, היה מקום לומר שהרי נפל הוא מטמא טומאת מת. ובכל זאת אחרים תיארו, בפני שחודה וברדליס מצויים שם. הם חיות אוכלות בשר, והם נמצאו באותו מקום. והאחה, דוודאי איטילה נפל. לפי הסיפור, כאישה די איטילה נפל. ספק גרו, ספק לא גרו. ספק אם אותם חודות או ברדליסים הם גרו את הנפל משם. וקטי ספק הם עושים מדי ודאי, ובכל זאת אנחנו רואים שהחכמים תיהרו את הכהן, למרות שהוודאי תומה, ספק אם נשאר תומה בשעה שהכהן הציץ לתוך הבור, בכל זאת תיהרו. זה תוצאה מכך שספק, ספק אם גרו משם, מוצאים מדי ודאי. הגמרא עונה, לא תימה איטילה נפל לבור, אל תגיד שמדובר בוודאי תומת מת, אלא אימה, אנחנו ממשיכים לזיין עמוד א', כמין נפל. אז אם כן, אז זה ספק מול ספק. שואלת הגמרא, איך אתה אומר שעל זה דובר והלידה עם זכר עם נקבה קטני? כלומר היה ודאי נפל, רק המין לא ברור, וזה מה שהכהן היה צריך לבדוק. אז הוא אומר עונה, הכי כמה, ובא כהן פיציץ בו לידה עם נפל איפילה, עם אוח איפילה. יש מציאות שאישה חושבת שהיא בהיריון, אבל בסופו של דבר, מה שיוצא ממנה זה אוח. כמובן, דבר שאינו מתאמה. ואם תמצא לומר נפל איפילה, ואם נלך בכיוון הזה, בספק שאולי נפל איפילה, אז מה עשה שם הכהן? הוא הציץ בתוך הבור לידה עם זכר, עם נקבה. אבל אין כאן, לפי התיקון הזה, או הלימוד הזה, אין כאן מצב של ודאי תומה מלחד חילה. והיא בהתאמה, כיוון דחודה ברדליס מצוי שם, אפילו אם אתה רוצה ללמוד את המקור שאותה אישה ודאי הפילה. לא ספק אם זה היה רוח, לא, ודאי הפילה. בכל זאת, מאחר שחודה וברדליס מצויים באותו מקום, מצויים שם, ודאי גרו. אז מצד התומעה, אפשר לומר ודאי לא היה תומעה, כי הם, החיות אלו, גרו את הנפל משם. אז זה דוגמה של ודאי מול ודאי. ועל זה ניתן לתאר. אבל אם זה ספק, מול ודאי, כמו שהיה בענייננו מקודם, שדובר באישה שוודאי ראתה, אנחנו לא נאמר שהיא מותרת לבעלה אוטומטית על סמך הספק אולי היא טבלה, כי אין ספק, ספק נידע מוציא מדי, אין ספק ספק אם היא טבלה, יכולה לתהר או להכחיש את המציאות שהיא ודאי ראתה. אין ספק מוציא מדי ודאי. עד כאן שיעורנו להיום.